מורשת יהודית וזהות. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואני שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי ה-22 במאי, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור גידי הטכנאי. היום בשידור נתרכז בחג השבועות המתחיל מחר. נדבר על מהם שמות החג, מהו תיקון ליל שבועות, מי הן רות ונעמי, שתי הדמויות המרכזיות בחג. נצא לדרך. חג השבועות הוא היום בו קיבל עם ישראל את התורה על הר סיני לפני כ-3,335 שנה, ולפי המסורת, כל הנשמות של עם ישראל, גם אני, את, אתה והסבים שלנו, עמדו למרגלות הר סיני כדי לקבל את התורה. לחג המתחיל מחר, ארבעה שמות. מפאת קוצר הזמן לא נפרט את הסיבות לכל שם. השמות הם חג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים וחג מתן תורה. לפי המסורת שלנו, חג השבועות הוא יום ההולדת וגם יום הפטירה של דוד המלך, שהוא צאצא ישיר של רות ובועז, שמגילת רות מספרת את סיפורי החתונה שלהם. נעבור לדיון הערב ונשאל את שאלות העומק הבאות. מהו מעמדה של רות בעולם היהודי כפי שאנו קוראים במגילת רות הנקראת בשבועות? במילים היותר ברורות, האם רות המואבייה מארץ מואב, נוכריה, לא יהודיה, התגיירה קודם שניסה לבעלה הראשון היהודי בשם קיליון שהיה בנה של נעמי? או האם רות המואבייה התגיירה רק קודם נישואיה בשנית לבועז? או שלא התגיירה כלל, לא בנישואיה הראשונים ולא בשניים? במילים אחרות, האם הסבתא רבא של דוד המלך הייתה יהודיה. ומכך נשאלת גם השאלה, האם דוד מלכנו יפה התואר היה יהודי. וקודם שנשתדל לענות לשאלות העומק, נספר בקצרה את העלילת הספר רות, אותו אנחנו נקרא מחותיים. מקום העלילה בבית לחם יהודה באזור יהודה. תקופת העלילה בסוף תקופת השופט שמואל וערב תחילת תקופתו של שאול כמלך על ישראל. בעקבות רעב כבד בבית לחם עוזבת משפחה עמידה את כנען לעבור לארץ מואב, שם אין בצורת ואין רעב. המשפחה עמידה שעזבה כללה זוג הורים, אבימלך ונעמי, עם שני בניהם מחלון וחיליון, שהיו נשואים ללא יהודיות. תוך תקופה קצרה ביותם במואב, נפטר ראש המשפחה אבימלך, ושני הבנים וכן שני הבנים מחלון וחיליון. כתוצאה מפטירת שלושת הגברים, נשארו שלוש אלמנות. ואתה מתחילה דרמת העלילה. נעמי מבקשת לשכנע את שתי קלותיה, אורפה ורות, לחזור לבית אימן, בטענה שאין זה טבעי שהיא תוליד עוד שתי בנים, העשויים להפוך אחרי 18 שנה בעלים לקלותיה אלמנות. הרי היא כבר מבוגרת, היא כבר זקנה, איך היא אומרת, גם אם הייתי לאיש בלילה, איך נביא לכם שני בנים? אורפה משתכנעת מדברי נעמי וחוזרת לבית אמה. ואילו רות המואביה מסרבת לעזוב את רות ולחזק את סירובה, מוסיפה רות שבועת נעמדות לנעמי. ועל שבועה זו מתקיים הדיון הערב. מה נשבעה רות לנעמי? והאם בשבועתה הסתרפה רות לעם היהודי וקיבלה על עצמה עול קיום מצוות. ואני מצטט מספר רות. ותאמר רות אל נעמי, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, ובאשר תמותי שם אקבר. כה יעשה לי אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד בינך וביני. ועל שבועתה של רות, וארבע שאלות העומק הנפיצים הנובעים מהצהרתה, ומפירושיה השונים של המחלוקת, אנחנו נדבר היום עם פרופסור אבי סגי, ממכון שלום, הרטמן ואוניברסיטת תל אביב, ועם הרב מאיר עזרי, ראש מרכז דניאל ליהדות מתקדמת בתל אביב יפו, לשעבר מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל. לשניהם מציג ארבע שאלות עומק זהות ונפיצות בחיי העם היהודי, המעסיקה אותנו כ3,000 שנה ועד לימינו אנו 2023. והשאלה היא, מי הוא יהודי? נתחיל בשיחה עם פרופסור אבי סגי. פרופסור אבי סגי, אתה איתנו?
בהחלט.
יפה. תספר למאזינים בבקשה, פרופסור סגי, מי אתה ואיך אתה קושר עצמך לדיון הנפיץ.
אני איש מכון שלום הרטמן ואוניברסיטת בר אילן, המחלקה לפילוסופיה. ובעיסוקיי עוסק הן בפילוסופיה, בשאלות רבות בתחומי הפילוסופיה, והן בחקר ההלכה והספרות היהודית לדורותיה.
גילוי נאות, אני אחד מתלמידיך הלא נראים. דהיינו, אני מאזין הרבה מאוד ליוטיוב שלך ולהרצאות השונות שאנחנו שם מתראים, וכולי מלא הערכה. ונגיע לנושא. ולפני שניגע בתפוח האדמה הלוהט, נרענן את זיכרון מאזינינו בשבועת רות לנעמי. ותאמר נעמי, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. ובאשר תמות, תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, כי המוות יפריד בינך וביני. ולשאלת העומק הראשונה, פרופסור סגי, האם רות ואורפה התגיירו כדת וכדין לפני בית דין בבית לחם יהודה, עוד קודם שנישאו למחלון וחיליון? ואם כן...
ממש לא.
השאלה רצתה להגיד, ממש לא. אז השאלה השנייה לא. מיותרת, רציתי לשאול אותך, ואם כן, מדוע נשבעה רות אלוהייך אלוהי, כי הרי חלקו את אותו אל כבר בגיורה הקודם.
לא, אז בוא נעשה סדר בטקסט המקראי. אין במקרא טקס של גיור. הגיור הוא טקס שנוסד ונוצק ומוסד בתקופה התנאית. לפני זה ישנה הצטרפות, תנועה פתוחה של הצטרפות לעם היהודי, בטקסטים גם של רומים הם מתוארים, מתוארת תנועה כזאת, יש עדויות לכך בספרות התנאית ובספרות אחרת, יראי שמיים שמצטרפים אל העם היהודי, ואין פה כל תהליך טקסי שבאמצעותו מצטרפים לעם היהודי. אגב, גם המושג גר במקרא מתייחס ללא יהודי. גר תושב הוא מי שמתגורר באופן קבע בסמיכות ליהודים, אבל אין לו נחלה במסגרת שבטי ישראל. אין גיור. יש תקסים שבאמצעותם אדם יכול להצטרף למארג השבטי, כבר בעידן העתיק והקדום ביותר, מוכר ברית המילה, סיפור יעקב ובניו בשכם, העורלה נתפסה כדבר מגונה ובזוי, ומי שנימול יכול להצטרף ישירות לעם היהודי, זה פרוצדורה פרטית שאדם עושה, וכמובן בחג הפסח, כל מי שנימול יכול לאכול את קורבן הפסח. אין תקסים.
אז ממך נלמד... ההצטרפות
היא וולונטרית.
אז ממך אנחנו למדים ששירות ואורפה היו נשים נוכריות בנישואיהן למחלון וחיליון.
זה ברור לגמרי. הרי תזכור, במקרא נאמר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם.
כן.
והשאלה המכרעת, מה זה המשמעות של בקהל השם? אז קודם כל, בדורות מאוחרים... פרשו והתמודדו, אם כתוב לא יבוא בקהל השם,
התכוונו לגבר. המואב...
מה?
התכוונו כן, לגבר המוחרים, ולא לאישה.
נכון. מואבי ולא מואבי.
ולא מואביה.
אבל, נכון. אבל אם אתה לוקח מנקודת הבת של חקר הטקסט המקראי, ברור לגמרי שלפנינו שני מקורות שונים, שלפי מקור אחד הם צריכים להיות מורחקים מקהל השם, תכף נדבר על קהל השם, ומקור אחר שמלמד אותנו שלא הקפידו. אגב, שים לב, לא מוזכר כאן לא יבוא המוני ומואבי בבני ישראל, אלא בקהל השם. חזל כנראה בצדק, אני אומר בצדק מבחינה לשונית, פירשו את המובן שלא יבוא בקהל השם שאסור להינשא בהם, אבל לא שהם לא יהודים, לא יכולים להצטרף. יש סיפור מרתק בספרות התלמודית, שהדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו בגלל איזה אירוע שהיה, בא יהודה גר עמוני, ככה מקור התנאים מספר, ושואל את החכמים, מה אני לבוא בקהל? הוא גר עמוני, אבל הוא לא יכול לבוא בקהל. מה זה לבוא בקהל? להינשא. והתשובה שהוא מקבל שהוא יכול, כי כבר אין בדיוק עמים אורגינליים. ברור לגמרי שמהטקסט של מגילת רות, עולה בבירור שאין קשר בינו לבין האיסור על מואבים והמונים, ושמופיע שם במקום אחר במקרא, בספר ויקרא ובמקומות אחרים, ובעצם סיפור רות הוא סיפור שעומד לפני עצמו, שהוא חזר והתפרש בדורות מאוחרים כמבסס את פרוצדורת הגיור, אבל בו, אין שום שריד לגיור.
זאת אומרת שרות היא גויה או נוכריה, המבקשת להצטרף לעם היהודי, או לא, או רק לעם היהודי ההלכתי?
אין מושג של הלכה בתקופה המקראית.
אז היא רצתה להצטרף לעם היהודי.
כן, יש נורמות שבני העם היהודי, גם בעידן העתיק, טקסט של מגילת רות הוא טקסט עתיק יומין, אחד הטקסטים העתיקים ביותר מהספרות המקראית.
ובימיה של רות לא היו הלכות? לא היה...
היה נורמות שאנחנו מוצאים אותן בתוך התיעוד המקראי, כמו ייבום.
האם היא התכוונה להצטרף רק לעם היהודי, או לעם היהודי ההלכתי?
היא הצטרפה לפי הטקסט, לפי לשון הטקסט של דבריה, עמך עמי אלוהיך אלוהי, כן. היא הצטרפה, התכוונה להצטרף לגורל היהודי. עכשיו אני, תסלח לי שאני חותך ומדגים לך מה זה להצטרף לגורל היהודי. אחד מחבריי, תלמידיי, שהוא חזר בשאלה, ניסה לאישה שעל פי ההלכה היא איננה יהודיה. וכמובן, הוא לא טבע ממנה להתגייר, כי הוא אהב אותה ונתן לה להיות מה שהיא רוצה להיות, והיא לא בדיוק חשקה נפשה להתגייר. אבל בטקס הנישואין שלה היא הצהירה שהיא ברגע שהיא באה איתו בברית הנישואין, היא תהיה גם ברכבת לאושוויץ, שמחת וחלילה תהיה שואה. זה נקרא כריתת ברית גורל.
היא הצטרפה לגורל. זו ברית גורל. ברור, ברור.
ובגורל היהודי
כלול... זה לא ברית ייעוד, זה ברית גורל.
עזוב, עזוב, אל תכניס פה את המושגים של הרב סולובייצ'י, זה לא רלוונטי. זה ברית גורל במובן הטכני של הביטוי, היא מצטרפת לגורל היהודי, להיסטוריה היהודית, היא מצטרפת, שים לב, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, היא לא מצטרפת לדת ישראל, אלא לעם ישראל וגם לאלוהי ישראל.
אז יש לי שאלה אליך, רק דקה אחת, פרופסור סגי. אז מדוע מצוות הקמת שם המת נופל עליה?
מה זה נופל עליה? זה נופל עליה, זה נופל על בעלה, על בועז בכלל. כן. המצווה של ייבום... זה לאליו, לא אליה.
נכון, אבל היא ביקשה דרך בעלה להמשיך את זרעה של
מחלון וקיר, כן, את בעלה. זה לא עניין של מצווה, זה נועל, זה הנועג. היא גם לא בגלל זה היא באה להצטרף. הרי חמותה משחררת אותה.
משחררת את שתיהן.
את שתיהן. אורפה בוחרת להשתחרר, ורות דבקה בה. כן, דווקא בה, זה הביטוי. זאת אומרת, היא רוצה להצטרף אליה, ואומרת לה בדיוק את המילים הגורליות של הסולידריות הכי עמוקה, באשר תלכי אלך, ושם אמות, וקבר. זאת אומרת, שום דבר לא יפריד ממנו, הגורל שלך הוא הגורל שלי.
אז בהצהרתה, כה יעשה לי אדוני וכה יוסיף, כי המוות יפריד בינך וביני, זה קבלת, זה קבלת, במילים האלה קיבלה רות כרטיס כניסה לעם היהודי ללא קבלת עול מצוות?
אתה פשוט קורא את המקרא באופן אנכרוניסטי. אתה מצפה לקרוא את המהלכים שהתפתחו בעידן התנאי לתוך המקרא. זה בסדר מה שאתה עושה. אתה עושה בדיוק מה שהתנאים עשו. התנאים כשעיצבו במרוצת הדורות את טקס הגיור, לקחו רכיבים שהם יכניסו ויחסו אותם לרות. אני אתן לך דוגמה מההלכה של חכמי זמננו. באיזשהו שלב בהיסטוריה של ההלכה, העיקר הגיור הפך להיות הצטרפות לדת ישראל בזרם מסוים במסורת ההלכתית מהמאה ה-19, וזה נוכח עד היום. המבקרים, ביניהם מורי ורבי הרב בקשי דורון, זכר צדיק לברכה, בתשובה הוא אומר, לא ככה מצטרפים. במקרא, ברות, כתוב, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. זאת אומרת, על ידי הצטרפות לעם ישראל, מצטרפים לאלוהי ישראל. כמובן, כל הרטוריקה הזאת חוזה, מגובה כבר בספרות התנאית. הרי הספרות התנאית אומרת שלא עושים קשיים לגר, בניגוד למה שעושים היום, ולא מרבים עליו, ולא אומרים לו, קיבל, זאת אומרת, קיבל, הוא התרצה להתגייר, מלין אותו מיד וממשיכים הלאה. והתלמוד שואל, למה לא מלין?
על זה אנחנו נדבר במשותף.
לא, זה לא עניין של הלכה, זה התלמוד.
כן, על זה נדבר יחד עם הרב הזרי.
אני רוצה להדגים לך פה משהו רק ממגילת רות.
בבקשה.
שואל את הגמרא במסכת יבמות, למה לא מרבים? למה לא עושים קשיים לגר? לומדים את זה מירות, ותרק אם התאמצת היא ללכת, כך אומר המספר המקראי, ותחדל מלדבר עמה. כשאדם רוצה להצטרף לעם ישראל, וולקאם.
אז תוכל רגע לחדד את הנושא, האם רות היכן והאם רות התגיירה בכלל?
מה פתאום? אני חוזר ואומר, אין טקס גיור במקרא. אין, דבר אז, כזה לא...
אז בנה הוא יהודי או לא יהודי בהבינים?
שאתה מנסה להכיל קטגוריות שלקוחות מעולם ההלכה הנורמטיבי, מהמסורת הרבנית, מהספרות התנאית והקדימה, ולהכיל את זה אחורה. זה לא עובד. זאת אומרת, מנקודת מבט, הנקודת מבט שלך היא בדיוק נקודת המבט של הזיכרון הנורמטיבי היהודי. צריך לעשות כאן את השאלה שלך, אם רות יהודיה או הרות התגיירה, צריך לשאול אותה בשני הקשרים שונים. אם אתה שואל מבחינת חקר המקרא, חקר הטקסט, היינו ההיסטוריה כפי שהיא מסורטטת מבעד לדפי המקרא, אין טקס גיור, גם המושג יהודי לא רלוונטי, יהודי זה משבט יהודה, וזה במגילת רות מיוחס למרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי. זאת אומרת, המושג יהודי, במקרא, ביטוי הרווח, זה ישראל בכלל, לא יהודי. והיה ויכוח מאוד קשה, בין מגילת רות, לבין עזרא ונחמיה, בין שני הטקסטים, כי עזרא, כששבים לארץ, מבבל מנחה את הגברים לגרש את הנשים
הנוכריות,
את המואביות, וכמובן כן, כל כן, הנוכריות כן, כן, כן. כי זרע הקודש לא יתערב בזרע אחר,
נכון.
ומגילת רות משמרת את המסורת העתיקה שלפיה כל מי שרוצה לבוא ולחסות בצל עם ישראל ולהיות חלק ממנו הרי הוא מוזמן. ההלכה המאוחרת וההיסטוריה שלה היא סיפור אחר לגמרי. אז אתה צריך להבחין בין הזיכרון ההיסטורי הנורמטיבי, המונחים שאתה משתמש בהם לקוחים מהזיכרון הזה, לבין חקר הטקסט או חקר ההיסטוריה. אלה הן שני פנומנים, שתי תופעות שונות לגמרי.
מה אומר לך? אתה בכלל משנה צורת חשיבה. אתה בעצם בא ואומר כל הנושא... מי הוא יהודי לא נפל כלל על רות ותקופתה?
לא, לא רק לא נפל על רות מעל בתקופתה, אלא תראה את היסוד הדרמטי בהיסטוריה היהודית. רות היא אמא של מלכות. דוד אומר, המלך יוצא מצאצאיה של רות. זאת אומרת, הזרות... המצטרף הוא הנושא את המורשת היהודית, ולא מי שהוא זרע הקודש, בניגוד לתפיסה של עזרא ואחר כך נחמיה. זה לא שאני אומר לך כעת שאפשר להחזיר את הטקסט המקראי ולמחוק את ההיסטוריה, כי כך נעה ההיסטוריה. אנחנו, הקצה של ההיסטוריה שנעה מהמקרא, דרך הספרות הרבנית, לדורותיה, מהתלמוד ועד חכמי ימינו, עם כל הזרמים והפולמוסים, אתה ודאי תדבר על כך עם הרב מאיר עזרי, כן. כן, עם חברי מאיר, ואתה תראה שיש חילוקי דעות שונים, אבל צריך להבחין בצורה חדה בין הזיכרון, ההיסטוריה התודעתי המובנה, לבין העובדות שהתחוללו.
זאת אומרת, כל נושא... כפי שאני חוזר על זה, כל נושא יהדותה של נעמי לא בא לידי משמעות פה בספר רות.
זאת לא שאלה בכלל.
היא לא, בכלל לא עולה כשאלה.
היא לא עולה, לא רק שם לא עולה כשאלה, היא לא עולה כשאלה במקרא בכלל.
היא לא עולה בשאלה כאילו נכון. הבנתי, הבנו. ועכשיו, פרופסור אבי סגי, תודה על העברת עמדתך. נחזור אליך לדיון נוסף אחרי שנשוחח עם הרב עזרי באותן ארבע שאלות עומק. אתה מוזמן להישאר איתנו על הקו ולהזין לידידך הרב עזרי, או לרדת, ואז גידי הטכנאי יחזור אליך.
מה פתאום, אני מכבד את מאיר, ואני רוצה תמיד לשמוע אותו.
יפה. אז, ולפני שנשמע את דעתו של הרב עזרי, נשמע את שירו של נפתלי קמפה, הקשור לדיון הערב. וזה שבועתה של רות לנעמי, באשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין.
בוא יעשה השם לי, וחוי אויסיף, כי ימו וסיפריד, יפריד ביני וביני. השם לי וחוי אויסיף כי ימו וסיפריד יפריד ביני וביני כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תוליני אולי יפריד ביני וביני כה יעשה השם לי וחי עשי כי ימו וסיפריד יפריד ביני וביני אל אשר תלכי אלך
עכשיו בשידור חי ברדיו סול מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
הרב עזרי, אתה איתנו?
כן, בן.
שלום לך, הרב עזרי.
אחר הצהריים טובים.
אני מאמין שידיך אמונות בכל בהכנות לקראת תיקון ליל שבועות שיתקיים אצלכם מחר בבני דן, ובהכירי את התיקון, הוא מלא בתובנות יהודיות וזהות ישראליות. וישר כוח גדול לכם.
כן, אכן נכון, הרבה יגיעו, הרבה ישתתפו. זו מסורת של 30 שנה. אנשים מגיעים, לומדים, נהנים מן הביחד, נהנים מן השירה, נהנים מהלימוד.
בסיומה של התוכנית אני אספר למאזינים על מה זה ומאיכן נולדו הרעיונות האלה של תיקון ליל שבועות לקהל החילוני, המסורתי, ולקהלים, לפלורליזם היהודי הדתי. תספר לנו הרב עזרי בקצרה מי אתה ומי אתה מייצג בעולם היהודי הפלורליסטי.
אני יליד חיפה, גדלתי בעיר היפה הזו, ושם פגשתי די במקרה את בית ספר לאובק, שהוא בית ספר שהוקם על ידי אנשי התנועה הרפורמית, תלמידיו של הרב לאובק, שהיה ראש יהודי גרמניה בשנות
ה-30. כן, אבל הוא עבר ללונדון.
כן, עבר ללונדון.
מטרזנשטאט.
כן. תלמידיו הגיעו לחיפה והקימו את בית הספר הייחודי הזה, שיש בו שילוב של לימודי יהדות ליברלית. ושם התוודעתי לסיפור של התנועה הרפורמית. אני בא ממשפחה ספרדית, רחוק מאוד מהתנועה הרפורמית. אבל נקלעתי לסיפור הזה, ואני נהנה מכל רגע.
וכמה שנים אתה כבר מכהן כרב רפורמי וראש
ה... אני אספר קצת לפני. בגיל 27, בעודי סטודנט לרבנות, תלמיד רבנות, נבחרתי להיות מנכ"ל התנועה הרפורמית. הובלתי תהליך של שינוי והתחדשות לתנועה, להפיכתה לישראלית יותר, על כתפיהם של אלה שעלו מארצות המערב, ארצות הברית, אנגליה, דרום אפריקה. משנת 1991 אני רבה של הקהילה הרפורמית בתל אביב, בית דניאל, הקהילה הרפורמית הגדולה בארץ, ההיקפים של הפעילות עצומים, יש לנו 250 בני מצווה בשנה, מאות מתגיירים, שיעורים,
הרצאות, קהילות. במשותף נדון בנושא הגיור יחד עם פרופסור סגי בסיבוב הבא של שידורנו היום. יש לי שאלת עומק ראשונה אליך, הרב עזרי. האם רות ואורפה התגיירו כדת וכדין לפני בית דין בבית לחם יהודה עוד קודם נישואיהן למחלון וחיליון?
תשמע, קראתי פרשנות שכזו, אבל לא סביר, מדובר על משפחה שירדה, ומפגש כנראה נערך בגולה ולא בארץ, כמו מפגש שקיים בין לא מעט משפחות בימינו.
הם נפגשו בבית לחם יהודה, הם לא נפגשו במואב.
אני קורא אחרת.
איך?
כי הירידה מתוארת, וילך איש מבית לחם לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו.
והפסוק הבא?
הם היורדים. כן? וינשאו להם נשים מואביות, זה אחרי אפילו הירידה, ואחרי אפילו אולי פטירתו של אבי המשפחה. אני מכיר פרשנות של אלה שמנסים לספר בדין, והיו רבנים ושלושה וכו'.
לא, אני שואל אותך, האם רות ואורפה התגיירו?
לא התגיירו בשיטת הגיור המקובלת בימינו, לא אצל האורתודוקסים, החרדים, ואפילו לא אצל הרפורמים. הגיור לא היה בנמצא באותם ימים במובן שאנחנו מכירים היום. היהדות התפתחה והשתנתה לאור הדורות, ואחד הנושאים שבהם היהדות ידעה את השינוי ואת החידוש זה תחום הגיור. מה שהיה מאוד פשוט אז הפך להיות למורכב בימינו, ולטעמי מאוד מורכב בימינו, ובחלק מן המקרים מיותר ומאתגר בימינו.
ועל זה נדבר בשיחה משולשת יחד עם פרופסור סגי. מכיוון שזו תשובתך, אז אנחנו מבינים שרות ונעמי היו נשים נוכריות שנישאו
אורפה ורות היו הנשים המתגיירות.
ולכן רות היא גירת הצדק הראשונה?
תרצה, כן, כנראה שלא. אני חושב שהיו במשך השנים גירות צדק רבות אחרות. תקרא לזה גירות צדק, אני קורא לזה משהו הרבה פחות מזה. אני חושב שנושא הגירות לא היה מוכר במובן שאנחנו היום מכירים את נושא הגירות. היא הייתה זו שהצטרפה לעמנו, ואולי אחד מן הסיפורים הראשונים שאנחנו מכירים שהצטרפו אל עולם היהדות. סביר להניח שבעיר בית לחם היו נישואי תערובת שכאלה. מה שהיום נראה נורא מורכב וגדול מאיתנו, ובעבר כנראה היה הרבה יותר קליל. מלכי ישראל ניסו בנישואי תערובת, רבים מבני עמנו ניסו בנישואי תערובת. אישה מחוץ לעולם היהודי לא היה דבר זר ומוזר כמו שלכאורה היום בקהילות החרדיות האורתודוקסיות. ואני חושב שצריך לשבור את הקווים שאנחנו שופטים את עולם היהדות ומסתכלים על עולם היהדות של היום במושגים של אז. זה לא היה.
אז אם זה כך, למה התכוונה רות בהצהרתה, עמך עמי ואלוהיך אלוהי? האם זה מקנה לה כרטיס השתייכות לעם היהודי, או לעם היהודי ההלכתי?
אני חושב שהעולם היהודי ההלכתי שאתה מכיר היום לא קיים
לא
אז.
לא היה קיים אז, על זה ברור.
כן? היא אומרת, אני חלק מכם. אני מרגישה בבית, אני מרגישה טוב להיות חלק מהסיפור הזה. אגב, היא עושה את זה, אם תבין, אם אתה קורא את המקור, את ספר רות, היא עושה את זה עוד בגולה. היא עושה את זה כאשר היא מחליטה לעקור לארץ ישראל.
עוד קודם חזרתן כן? לבית לחם, כן? ברור.
כן, היא עושה את זה עוד אגב, שם. תשים לב, המאזינים שישימו לב, היא עושה את זה אחרי מות בעלה. היא לא נדרשת להתגייר כדי להינשא, לא האבא דורש את זה, לא הבן דורש את זה, לא נעמי דורשת את זה, זו בחירה שלה אחרי מות בעלה, לאחר מות החותן שלה, וכאשר היא מבינה שפניה לארץ ישראל, היא כנראה מבינה שזה המקום הנכון והטוב בשבילה, היא איננה רוצה לעזוב את נעמי, יש ביניהם כנראה סיפור של מערכת יחסים מאוד מורכבת.
אולי יש ביניהם שותפות גורל?
כן, אני חושב שכן. אני חושב שחלק גדול משאלת הגיור היא שותפות הגורל, ההכרעה, אני חלק מכם. ואני חושב שזה היה מאוד בולט בימי השואה, כאשר אנשים בחרו במודע להיות חלק מאיתנו ולשלם את המחיר כיהודי או כחלק מהעם התרבותי היהודי, לא בהכרח ההלכתי. ואני לכן מאוד כועס על ההבחנה ההלכתית בלבד, שהישראלים נזדקק לה ולא להבחנה התרבותית שהיא הרבה יותר משמעותית ומרחיבה. רות בוחרת בהרחבה הזו, בבחירה הזו, היא לא יודעת על ההלכה, אין בדין, אין שלושה רבנים, אין תבילה, אין מקווה במובנים שאנחנו מכירים היום, עול מצוות.
היא לא, היא לא נדרשת גרים, לתבילה, והיא גם לא נדרשת לעמוד לפני שלושה, לפני קבוצה של שלושה יהודים,
בטח לא לפני הבלנית שתטבול אותה ותבדוק בציציותיה, ממש לא. זה בחירה להגיד את המשפט הכל כך גדול הזה, אני רוצה להיות חלק מכם, אני רוצה להיות חלק מהתרבות הזו, מהייחוד הזה, אני מוכנה לשלם את המחיר של זה. והיא הולכת לארץ לא נודעת, היא הולכת לארץ ישראל במסע שער לך כמה קשה הוא ומורכב. אנחנו מעט על המורכבות לומדים מספרות, כמה קשה להם להיות כנשים בודדות, חלשות, בעיר שלא לא קל כנראה להיות בה, למרות הסמיכה ולמרות הסמיכה החברתית, הרשת החברתית הזאת, זה עדיין לא הכי פשוט להיות אישה, ובטח לא אישה זרה, בעיר שכזאת.
אז ביותה רות מה שהיא, ונצרף אותה רגע לרמב״ם, הרמב״ם בספרו לא היה בדיוק רואה את הצטרפותה של רות לעם היהודי כדבר סביר. כי לא, אני... לא, לרמב״ם היו נקודות ש, או היו הכרחים ששם הגר הצדק או הגרת הצדק היו חייבים לעבור אותם. זו תבילה, זה
כל... הרמב״ם הוא תוצר, בין הרמב״ם הוא תוצר, ואגב תוצר טוב, ולפעמים מאוד משמעותי וחשוב, אין ספק, אבל הוא תוצר של עולם הרבנות, שמתחילה לטשטש את החוויה הרוחנית, ומחליפה אותה בחוויה דתית.
הרבנות הייתה הרבה אחריו, לא?
לא, 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 הרבנות מתחילה להתמסד בימי המשנה והתלמוד, והרמב״ם הוא ביטוי אדיר לזה, הוא ביטוי שבא לסדר את כל העולם היהודי ואומר, חבר'ה, לא מספיקה החוויה הרוחנית, לא מספיק להגיד אני יהודי, צריך לעשות 1, 2, 3, 4, הרי כך כתוב במשנה, כך כתוב בתלמוד,
לגבי הגבר זה, ואני מסביר, זו מילה,
ואני מסביר את העניינים. קבלת עול מצוות, יש על זה ויכוח אדיר,
ברור, הוא חייב לדעת את המצוות, כן.
כן, יש ביטוח נוסף, לא רק לדעת את המצוות, לדעת ולקיים
לקבל אותם, לעמוד לקבל את עול מלכות, את עול המצוות, ברור.
לדעת ולקבל, מבחינת האישה והגבר גם השאלה היא, מי זכאי לגיור? האם אדם יכול להתגייר לשם אישות, יחסי משפחה, בניין משפחה, אם האדם יכול להתגייר מסיבות פרקטיות, קל יותר,
כל השאלות של הגיור נדבר עוד מעט יחד בשלושתנו. זאת אומרת,
אז הרמב״ם עם כל הכבוד, הרמב״ם עם כל הכבוד לו, מעביר את היהדות מן העולם הרוחני אל העולם הפרקטי.
נכון, נכון, נכון.
יש לו כללים. כללים, 1, 2, 3, 4, אתה לא עומד בכללים.
מילה, תבילה וקבלת המצוות.
ובתנאי סף, כמו הוא לא בא להתגייר כי הוא מצא אישה יפה והוא רוצה להתחתן איתה, הוא מצא גבר טוב ונחמד ועשיר וכן, והיא רוצה להתגייר בעבורו, והרשימה ארוכה של למה לא. אני חושב שהעולם היהדות עבר דרמות של שינוי והתחדשות במשך הדורות, ומה שמתאים בתקופת הרמב״ם או מה שמתאים בתקופת היהדות בפולין או במרוקו במאה ה-17 לא רלוונטי אל המאה ה-21 בארצות הברית או כאן בישראל, כאשר
כל...
אנחנו עומדים לפני חוויות אחרות לגמרי של אמונה, של תרבות יהודית, זרי, של אתגר יהודית.
על כל הנושאים האלה נעלה כדי שנהיה, כמו שאומרים, שלמים ומלאים, נעלה לשיחה חזרה את פרופסור אבי סגי, ואיתו יחד נדון. דבר ראשון בשאלה, פרופסור אבי סגי, אתה איתנו?
בוודאי, הזנתי גם... למאיר, שלום לך מאיר.
שלום לך מורי וחברי ורבי, אבי.
מצאתי לא מעט הקבלות בתשובתכן לשאלות העומק שהצגתי.
הלו?
כן. אולי אני מבקש לדון איתכם, מהו ומדוע יש שוני בין הליך הגיור האורתודוקסי לרפורמי?
מי אתה מפנה את השאלה?
אולי תתחיל אתה.
קודם כל, המונח אורתודוקסי הוא לא מונח הלכתי. גם אני לא מכיר את זה מההיסטוריה של ההלכה, את המונח אורתודוקסי. זה מונח פוליטי. לכן אני לא מבין מה בדיוק אתה רוצה שאני אציג לך. אני, המומחיות שלי בתחום חקר ההלכה.
הליך הגיור, לתשובתך, לשאלתך, הליך הגיור שמדינת ישראל עומדת עליו.
מדינת ישראל לא עומדת על הליך הגיור, מפני תזכור, הליך הגיור היום, בעקבות פסיקות בגץ ובעקבות החוק, אינן מוגדרות על ידי המדינה. כתוב גיור. מה שנפסק, שהגיור צריך לעשות על ידי קהילה מוכרת, ולא תלוי בשאלה אם אדם הוא, יש לו זקן ארוך או כיפה על הראש. הגיור המכונה רפורמי הוא בעל תוקף בדיוק כמו גיור המכונה אורתודוקסי. למדינה אין סמכות להתערב בדברים הללו, וגם לא לרבנות הראשית, מפני שהרבנות הראשית הוסמכה רק לעסוק בענייני נישואין וגירושין, ולא בענייני גיור. המקום היחידי שבו המדינה מתערבת, והיא נעשתה לרב הראשי של מדינת ישראל, זה בשאלה הבאה. אדם עבר תהליך גיור, אם תרצה ניכנס אליו מה האפשרויות של ההליך, אבל הליך גיור תקף במדינת ישראל, נאמר על ידי בידין שיקים הרב מאיר עזרי או הרב קרליץ בבני ברק, הוא יחזיק תעודת גיור. אם התעודת גיור של הרב עזרי, הוא לא יוכל להינשא בבית דין רבני, אבל זה לא נורא. אם הרב קרליץ, הוא יוכל כן להינשא. אומרת המדינה, זה לא מספיק לי ששני בתי הדין הנכבדים הללו גיירו. יש לפקיד משרד הפנים רשות לבדוק את כנות מניעי המתגייר. עכשיו אני רוצה לומר משהו בתמציתיות על מניעי המתגייר.
תהיינו מדוע, מדוע הוא רוצה להתגייר?
בניגוד למה שעלה בדיון הקודם, מניעי המתגייר לא רלוונטיים, גם לא לפי הרמב״ם. יש לו פסיקה מאוד ברורה בעניין, הוא מבחין בין הלכה אידיאלית להלכה פשוטה. כשאדם מגיע לבית דין ועבר גיור, זה שינוי סטטוס לא רוורסבילי. מדינת ישראל יצרה מצב חדש, שבו אדם יוכר כיהודי על ידי בתי הדין, על ידי המדינה, כי הוא עבר בגיור בהליך נור, בבית דין מוכר, אבל לצורך רישום מרשם האוכלוסין, המדינה לא תיתן לו להירשם. זה המצב הפרדוקסלי שמדינת ישראל עושה. אמר לי אחד מרבני ישראל הנכבדים, שלא אזכיר את שמו, אני אמנם רב חשוב, אבל מעלה יש רב יותר חשוב, פקיד משרד הפנים.
רק הרב עזרי, איך אתה תוכל להשלים מצדך את לשאלה את תשובתך?
אני חושב שתשובתו של אבי סגי מדויקת להפליא. בתי הדין שלנו עובדים עם מאות מתגיירים בשנה, סוגים שונים של תהליכי גיור, בסופו של דבר מושלמים, ואנשים פונים אל משרד הפנים, ופקיד משרד הפנים לרוב רושם אותם כיהודים.
מה, ברצותו רושם וברצותו לא? ברצותו רושם וברצותו לא רושם?
כן, יש מקרים שבהם אינו רוצה.
ואז אתם פונים לבגץ?
ואז פונים לבגץ. אגב, אנחנו הצגנו בבגץ כמה פעמים גיורים שנערכו בבתי דין אורתודוקסים. כאן זה פוליטי, לא פוליטי, אבל בתי כנסת דין אורתודוקסים, על ידי רבנים אורתודוקסים, מיטב הרבנים האורתודוקסים מחוץ לארץ. שכאשר באו לארץ, תקיד משרד הפנים משיקולים שונים, לא רצה לרשום אותם. אתם לא חברים בקהילה, לא יכולתם להוכיח שמיד
הם באו עם תעודות גיור אורתודוקסיות והפקידים פה לא קיבלו את זה?
כן.
מה הסיבה? מה הייתה הסיבה? מה?
הפקיד לא קיבל מהם את הדוקומנטים שהם לדוגמה היו חברים בקהילה מאז תהליך הגיור. התגיירת אבל לא היית חבר בקהילה, או תוך כדי תהליך הגיור לא היית חבר בקהילה. בתקופה האחרונה, לדוגמה, יש לנו דיונים לא מעטים מפקידי משרד הפנים על גיורים שנערכו בתקופת ימי הקורונה. האם לגיטימי שהחבר ילמד בזום כי הכיתה לא התכנסה במשך שנה וחצי או שנתיים בגלל הקורונה?
ומה הייתה עמדתם? מה הם קבעו הפקידים?
בחלק מן המקרים, הפקידים לא הסתפקו בזה שהלימוד נערך בקורונה, השתתפו בתפילות בצורה כזו או אחרת, שהיא לא הצורה המקובלת של ההתכנסות הקהילתית, במהלך
סופי השבוע. ואז פניתם לבגץ?
כן, כן, נערכים תהליכים על עשרות מקרים בשנה. אגב, מאות גיורים לא אורתודוקסים נרשמים כל שנה, בחסות משרד הפנים, חסותו של אריה דרעי, הוא ואנשיו חותמים על מאות גיורים בשנה. כאלה שנערכים בחול, בוחרים לעלות לארץ, כאלה שבוחרים להתגייר כאן, ואני אגלה לך סוד, בין, תהליכי הגיור הרפורמיים והקונסרבטיביים בארץ אפילו נתמכים על ידי ממשלת ישראל.
יפה.
לא כפי שנתמכים...
נתמכים כספית או רעיונית?
כספית, רעיונית, הרי אני לא צריך את התמיכה שלהם, רעיונית, בסדר. אני צריך את הרישום שלהם. הרישום נעשה.
אני ממש מופתע לטובה.
כן, כן, כן.
כמה זמן לוקח הקורס?
לזכותו של בית המשפט העליון, שיוצר את המסגרת הישראלית הנכונה, נכון. שאומרת שעם כל הכבוד לרבנות הראשית, לא היא זה שתקבע מי הוא יהודי.
כן.
מדינת ישראל יש לה שיקולים רחבים יותר, רבים יותר, מאשר למסגרת הרבנות, והיא רוצה לראות את היהדות כנראה כדבר רחב יותר, מאשר גייר גיור חרדי, גיור אורתודוקסי, על ידי רבנות מטעם מסוימת.
הבגץ גם נתן את הזכויות ללהטאבים. זה לא המדינה, זה בגץ. הרב עזרי, כמה זמן לוקח קורס גיור בתנועה הרפורמית?
קורס
או כמה שעות, או כמה... תן לנו איזה הגדרת זמן.
לוקח לנו שנה, קורס הגיור הבסיסי, המתגייר חי במסגרת הקהילתית בשנה הזו, לומד, מבקר בשיעורים, בפעילויות של הקהילה, לומד לא רק את המסגרת ההלכתית, אלא גם המסגרת התרבותית היהודית, אבל יש לנו מסלול לגיור, שהוא מסלול מקוצר יותר, שהוא מיועד למי שהוא יהודי על פי האב. זאת אומרת, אותו עולה חדש מרומניה, שעלה לפני 30 שנה, וכאשר הלך לרבנות כדי להירשם לקראת חתונה, גילה שהוא לא יהודי, כי האבא יהודי והאמא לא יהודיה, אבל כל חייו גדל כיהודי, למד בבתי ספר יהודי.
והקורס אז לגביו, מה
הוא פה? הקורס הזה קצר יותר, הקורס הזה קצר יותר.
פרופסור סגי, כמה זמן לוקח קורס של שהמדינה מריצה?
תראה, קודם כל, אני חייב להבהיר לך, אני מומחה להיסטוריה של ההלכה, לא להמצאות של מדינת ישראל. אני שומע את הרב מאיר עזרי, והלב שלי נחמת. וכדי שתבין למה הוא נחמת, אני אתן לך את הסיפור התלמודי. מעשה בגר, שבא לפני על אילל ואמר, גיירני, כשאני עומד על רגל אחת. גיר קובע, אומר התלמוד, והוא אמר לו, מה אתה צריך לשמור? מה דהלך, מה שלך סנוי, לחברך לא תעשה וידר זיל גמור. בהלכה המוסדית, גיור היא פרוצדורה שנעשית על ידי המתגייר. אין גוף מוסדי שדרכו ודרכו בלבד הגיור נעשה. יש גיור מה שנקרא בספרות ההלכתית, על ידי שלושה אידיוטות, שהתפקיד שלהם היא עדות, בסך הכל אין להם תפקיד קונסטיטוטיבי, מכונן, להודיע שהגר עבר גיור. אין בתהליך הגיור התחייבות לשמירת מצוות.
מה כלל הגיור? מה כלל... מה היה לפני אותם?
גיור כלל שני דברים. אחת, התראה לפני המתגייר, שידע שברגע שהוא הופך להיות יהודי, חלים עליו החובות שחלים על כל יהודי, שזה אדם שהרצון שלו יהיה מובנה, אצל גברים מילה וטבילה, ואצל נשים טבילה בלבד. והתהליך הוא תהליך לגמרי גופני, כי במסורת היהודית,
גר נולד שנתגייר, מחדש, נכון, נולד
הוא כמו מחדש. תינוק שנולד.
נכון, נכון, נכון.
ולכן, לא מוכר לנו מההיסטוריה הרבנית המצאת לימוד יהדות לגר. מבחינה הלכתית יש לזה בכלל בעיה. אצטט את אחד מגדולי ישראל, רבי עקיבא אייגר, שהוא, כשאתה בא בעולם התורה ומזכיר את שמו, כולם מתכופפים כי הוא למדן עצום. הרי יש דין שאסור ללמד תורה, ונוכרי שקיים שבת חייב שבת, מיטה. אז איך אפשר ללמד אותם יהדות? והתשובה, צריך ללמד יהדות רק כדי שידעו מה שיחול עליו. זה המינימום שבמינימום. ואם לא לימדו את האדם יהדות, הוא כן גר. ולכן כל ההמצאות, גם של התנועה הרפורמית, זה המצאות חדשות, שהן לא חלק מההיסטוריה של הגיור הנורמטיבי הקלאסי.
הרב עזרי, אז אתם, אתם מכבידים על, 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 על הגר.
לא, לא, אני חושב אגב אני חושב שפרופסור סגי צודק, מתאר את המציאות ההיסטורית, המציאות היהודית, ההלכתית, את העיוות שהיהדות הממסדית עושה בדורנו, אבל אני חושב שיש אפקט נוסף משמעותי וחשוב, הוא האפקט של היותך חלק מהחברה הישראלית. חברינו מעבר לים מאוד מקלים בתהליכי הגיור, וכמעט ודומים הם למחשבות שאלה כאן ידידנו ומורנו פרופסור סגי. לנו יש אחריות מסוימת נוספת, והיא שהגר שבא בשערנו ידע איך להיות חלק מהחברה והתרבות הישראלית. אדם שהגיע משוודיה ורוצה להסתפח אלינו, ראוי ונכון שמישהו ידריך אותו ביותו בן 30 או בן 35, היא או הוא, מי הוא אמן הרשע ומה עושים בליל הסדר לפחות בסיסית. זה לא יעצור את תהליך הגיור. אנחנו נקל גם על אלה שלא יודעים לקרוא. אתה מבין שהרבי שרנו באים בני ובנות זוג, עובדים זרים שהגיעו לארץ והתאהבו ורוצים להקים משפחה. חלק מהם אפילו לא יודע לקרוא. איך אתה מלמד אותו בדורנו? ואתה מלמד, אתה מקל, אתה משפר, אתה פותח את הצוהר, והצוהר שאתה פותח הוא לא הצוהר המקשה, והצוהר שנותן את המעט של התחושה מה זה להיות יהודי במדינת ישראל.
הרב עזרי,
אנחנו מלמדים את האתגרים, את החיים המורכבים כאן בארץ, לא רק ההלכתיים אלא גם התרבותיים.
איך אתה עוזר למורכבות של אותם רוסים ובעיקר שמשרתים בצבא שעדיין עוד לא הוכרו כיהודים? איך אתם בתנועה הרפורמית עוזרים לזה?
אני מציע להם לבוא בשערנו ולעבור תהליך גיור מקוצר. אם אבא הוא יהודי והם חיים חיים יהודיים, גדלו בבית ספר ישראלי, עשו תעודת בגרות, תנ"ך, תלמוד, חלק מן המקרים, אתה יודע, אנחנו פגשנו אנשים שבאו מאוניברסיטת בר אילן עם לימודי מחשבת ישראל, תלמוד וכו'.
אתם פונים אליהם באיזושהי דרך? אתם פונים אליהם? יש לכם... יש לכם איזשהו צ'אנל להגיע אליכם,
אנחנו פונים, אבל יכולתנו מאוד מוגבלת. כלכלית, אין לנו את היכולות שיש למערכת האורתודוקסית, הממסדית, הרבנות הראשית. תסתכל בתקציב החדש, מאושר אתמול, כמה כספים עומדים לרשות כל המערכות של אבי מעוז למיניו, רבנות ראשית למיניה, והרשימה הארוכה, יש 5 משרדי ממשלה שעוסקים בתהליכי גיור היום. אין לנו את היכולת להתמודד עם עשרות המיליונים האלה.
אתם הצלחתם להביא...
אז אנחנו עושים את המעט, שאנחנו יכולים, ומשתדלים, והתוצאה היא אגב לא רעה.
התוצאה לא רעה.
כן, מאות...
אני מאוד שמח לשמוע את זה.
מאות משפחות בארץ שנבנות כל שנה יכולות להעיד את זה.
יפה. הרב עזרי ופרופסור אבי שגיא, הרחבתם את דעתנו בכל הקשור למעמדה של רות ביהדות, ובהליכי הגיור השונים בארץ. חג שמח לכם, ותודה רבה.
חג שמח לכולם.
חג שמח לכולם, וגם לך, מאיר.
מצוות אולפן רדיו סול.
לך ויקירנו.
כל טוב לכם. לסיום, אומר כמה מילים על נעמי. מגיע לה לאישה הגדולה שכזו, לסיים את תוכניתנו הערב. נעמי, אצילת הנפש והחסד, אומרת לקלותיה, שוב נבנותיי אישה לבית אמה. למרות שנעמי קוראת להן לראשונה בנותיי, היא מזכירה להן שהיא נעמי אינה אימן, ויש להן התחייבות גדולה לאימן הביולוגית. המשך דבוקתם בה היא תשלום כבד מדי עליהם. ולהישאר אלמנות ללא ילדים לא מקובל על נעמי. וממשיכה נעמי ואומרת, יעשה אדוני לכם חסד כאשר עשיתם עם העמיתים ועם עדי. נעמי מנקה את קלותיה מאשמת נטישה אפשרית בעת צרה. ואומרת להם, אני מאחלת לכם שתתחתנו ותבינה ילדים לעצמכם. אין כאן בגידה בי כאם שכולה. נעמי לא רוצה שהן תישארנה עגונות. לעולם יהיו לי ילדים חדשים, כי זקנתי להיות לאיש, ואני עוד מסוגלת להביא שני ילדים בן לכל אחד. אתן תחכנה 18 שנה עד שהבנים יוכלו להינשא לכם ולהביא לכם ילדים. קלותיי, המחיר גדול ועצום ואינו כדאי. לכאורה, שלושת האלמנות עם גורל משותף וקיימת סולידריות ביניהם. אותה סולידריות שאני מבקש להביא גם בינינו במגזרים השונים בארץ. ועד כאן לערב המיסטי והמורכב המצוי בספר רות. תודה לגידי טכנאי השידור ושדרן מעניין לכשעצמו. נשתמע בשבוע הבא בין 5-6 ונדון בשאלה האם קיימות סכנות בהרחבת ישיבת מעלה אליהו בתל אביב. חג שמח וכשר, שלום שלום עד לשבוע הבא. ולסיום הערב נשמע את אופרה חזה בשירה מלאו אסמנו בר. נעים, אחיד לאחדותנו ולאחדות המגזרים השובנים וליהדות הפלורליסטית. שלום לכם, כל טוב.
מלאו אסמנו בר וכבנו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות, והמתנו פורה. היי, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? ואין ואין עדיין. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? ואין ואין עדיין. אסמנו בר וכבנו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות, ובהמתנו פורה. היי, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? ואין ואין עדיין. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה?
רציתי להודות מזמן, באורך החם נבדו שיריי, קלנית הבאת לי מתימן אל הגיא. כמו פרש אבוד סובב בגן, ובידי פורחים שני שושנים, האחד אדום, שני לבן. טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום, לרקום חלום. שער משאלות נפתח, לשיר איתך, לשיר איתך.
הלבנה אשר תלויה מעל, מי שירה עכשיו את מבטה, היא שלך הלילה, אל תשכח, קח אותה. טוב לשיר איתך פתאום, לרקום חלום, לרקום חלום. לשיר איתך, לשיר איתך.
עד הבוקר בסירה אחת, יחד לחתור ולקוות, מחכים
על מים למחר שיבוא